ראשית כל פתיחה קטנה על שיטת המהר"ל. אני מדבר כאן עם בני תורה. המהר"ל הוא אחד המפרשים הכי גדולים על אגדות חז"ל, דבריה, הוא כמעט הקיף בפרשנותו את רובם של אגדות חז"ל. לא כל הספרים נמצאים לפנינו כנראה, אבל כל פנים, גם באלה שנמצאים לפנינו, הוא גם כתב לפי סדר המסכתות וגם קיבץ לפי הנושאים. הוא ומרשה עוסקים בהרחבה גדולה בפרשנות של אגדות חז"ל. שיטתו של המהר"ל, המהר"ל יש שיטה מיוחדת, עמוקה מאוד. בכל נושא הוא נוגע בשורש שלו, ומתוך הנגיעה בשורש אחר כך מתבהרים מאמרי החז"ל בצורה מאוד חדשה, בצורה עמוקה. כשלומדים מהר"ל צריך לנסות להבין מה חז"ל אמרו, איך אנחנו מבינים את דברי חז"ל, ואחר כך לראות מה המהר"ל הוסיף בהבנתו, בביאורו, על דברי החז"ל שהם כפשוטם. על כל פנים, כשיטה של המהר"ל הוא לא, הוא רק מבאר דברי חכמים. הוא לא הולך באיזה דרך עצמאית של להסביר איזה רעיון. הכל דברי חכמים. אבל בכל זאת הוא מגלה בדברי חכמים דברים שלא כל אחד רואה. ודרכו בקודש, כמו שאמרתי, הוא מפרש דברי חז"ל, אז כל נתיב הוא פותח בפסוק ומבאר אותו. ונתיבות עולם, נתיב התורה, זה הנתיב הראשון. אז המהר"ל כאן יסביר לנו מה ענייניה של תורה בפרקים הראשונים, על פי זה הסברה במאמרי חז"ל המבארים איזה תנאים צריכים ללימוד התורה, מה מעכב בלימוד התורה, וזה מבואר על פי היסוד שהוא מניח מה זה תורה. ויורני ויאמר לי, תמור דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזיר את האדם על התורה ואמר, כאשר ניתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. כלומר, התורה שהיא דבר השם יתברך, יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים. התורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים ותשמור מצוותיי וחיה. כלומר, הפסוק הזה מלמד אותנו שהתורה שייכת לה. תומכת את הלב. הלב זה עיקר חיים של האדם, מופיע בלב. אם כן, התורה היא תומכת את החיים, מקיימת את החיים. שמור מצוותיי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו, שהוא עוסק בתורה ועם האדם? כלומר, אם אנחנו יודעים שהתורה תומכת, מקיימת את כל העולם כולו, בוודאי שמקיימת את הלומד תורה. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים, שאמרו, כי לכך הוסיף ה' בשישי, לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל את התורה, מוטב, ואם לאו יחזור העולם לטוב עבור. אם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. עכשיו הוא יסביר, זאת אומרת, אלה דברי חז"ל. חכמים לא, אומרים לנו שהקיומו של העולם תלוי בקיומה של התורה. וכמובן, אם קיומו של העולם תלוי בקיומה של התורה, בוודאי שמי שעוסק בתורה, אז התורה מקיימת אותו, בוודאי. אם עיסוקו בתורה גורם לקיומו של עולם. וכל זה, עכשיו המהר"ל מסביר למה. כל זה מפני כי התורה היא סדר האדם. באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך הוא מסודר במעשיו, וזה עניין התורה. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם. עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אפשר זולת זה, כי על אדם מוטל לשמור הסדר הראוי לו, ולכך הדבר נגלה במפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. וזה שאמרו במדרש, שהמבית בתורה הוא ברא את העולם. רצונו לומר שהתורה בעצמה היא סדר העולם. סדר העולם פירושו דבר התוכנית של העולם. הקדוש ברוך הוא הביט בתורה וברא את העולם. כלומר היא, מתכוון המהר"ל להגיד, היא מקור העולם. אולי עוד כמה שורות. ולכך כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. אז מה מתכוון המהר"ל כשהוא אומר סדר העולם? התורה היא סדר העולם. היא התוכנית. אבל התוכנית לא במובן החיצוני של הדברים, שכמו שיש תוכנית הנדסית של בית, שהמהנדס תכנן, והבונה צריך להסתכל בתוכנית, ולבנות לפי התוכנית הזאת. אלא התורה היא הרעיון של עניינו של העולם, ובעצם גם בתוכנית הנדסית תמון כאן הרעיון של הבניין. התורה היא הרעיון והעולם התממשות של הרעיון. כלומר, ריבונו של עולם רצה ליצור יצירה, ליצור מציאות. הרצון הזה ליצור את המציאות הזאת, יש לו לרצון הזה מגמה, כדי שבמציאות הזאת תהיה איזה תכלית. אז אם אני אשתמש בלשון של נתניה, יש רצון רגעי, שטחי או חיצוני, ויש רצון פנימי. כלומר, אני רוצה לבנות בית, אני רוצה שהבית ישמש למטרה כזאת, מטרה מסוימת. אבל בשביל להגשים את המטרה הזאת, אני צריך לעשות איזה מסגרת. ועכשיו אני רוצה לבנות את הבית, המסגרת, כדי שהמסגרת הזאת תכיל בתוכה את התוכן, את המגמה של בניית המסגרת. אז יש רצון לברוא את העולם, ויש רצון בשביל מה לברות את העולם? למה העולם נברא? בשביל שהעולם הזה יגלה את כבוד השם בעולם. זה עניינו של העולם. זה נקרא רצון הפנימי, שהוא בעצם הסיבה לקיומו של העולם. ויש הרצון של הבנייה של העולם בשביל, בעיקר הרצון היותר פנימי. אולי נעתק את זה. שמה. אז זה בעצם הוא מתכוון לומר, שהתורה יש בה שני סדרים. סדר אחד נגלה, וסדר אחד מכוסה. אבל זה נמצא. כלומר, התורה היא סדר של כל הבריאה, כל הבריאה כולה, כל תוכנית הבריאה כולה נמצאת כתובה בתורה. כל מה שצריך להיות, כל מה שנברא, כל מהלכים שיהיו בעולם, המהלכים החיצוניים, הטכניים, המעשיים, הכל בעצם מתחיל מהתורה. התורה היא היוצרת את המהלכים האלה, היא המקור של כל הבריאה כולה. ויש בתורה עוד חלק אחד שהוא נגלה, ושהוא בעצם עניינו להגיד, לכוון את התכלית של העולם. כלומר, שבעולם תתקיים תתקיים המצוות, תתקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא. בתורה יש את שניהם. כמו שאומר הגאון מבינה, שכל לקמידה דלא מרמיזה באורייתא, זה בעצם הכל ממקור פנימי. הגאון עוד אומר יותר מזה, שהכל מתומצת בפרשת בראשית, כל מה שיש בכל התורה כולה, והכל בפסוק הראשון, והכל במילה הראשונה ובאות הראשונה. כי באמת מתגלגלות של אותיות, אפשר הכל, סדר הצירופים של האותיות הוא רומז בתוכו, בכל אות ואות יש הכל בעצם. אז יש בספר מיוחד, ספר תיקונים של הזוהר, תיקוני זוהר, שהוא מסביר 70 פנים, יש 70 תיקונים שם, של המילה בראשית, איך אפשר לדרוש את המילה בראשית באופנים שונים. בעירה, יש שם המילה בעירת, ו... ירא שבת, ועוד כל מיני אופנים של חלוקת האותיות של המילה בראשית, שיש לה משמעויות שונות ורבות ועצומות. זה רק בדרשת האותיות, ואחר כך יש גם המספור של קולות. אז מילה אחת יכולה לרמז בתוכה תוכן מאוד מאוד גדול. כל פנים, כל התורה כולה, וכמו שאומר הרמב"ן בהקדמתו לתורה, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק לא בסדר חלוקת המילים כמו שאנחנו קוראים, אבל בסדר אחר, התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ושם של הקדוש ברוך הוא זה בעצם התגלות. כלומר, כל המציאות כולה היא גילוי מעשה השם, גילוי הופעת האלוקית. היא שם, שם אלוקי. כל המציאות כולה, גילוי שמות, תופעות שמות. אז כל התורה כולה היא שמות, שהיא בעצם, השמות האלה הם אחר כך מופיעים במציאות, בכל הופעת המציאות, שכולה כולה, הופעת המציאות האלוקית. ושלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, אז הוא ידע מתוך לימודו את התורה, ידע לראות שאבן שתייה, היא המקור של כל הבריאה כולה, וממילא מכאן נמשכים קווים, ענפים לכל המדינות, לכל הארצות, וכל ארץ וארץ יש בה תכונות מסוימות של שאפשר לגדל בהם צמחייה כזאת, צמחייה אחרת, ושלמה המלך יאכל בארץ ישראל סביב ירושלים לגדל את כל סוגי הפירות שבעולם, כל אחד לפי הקו שהוא שייך לאותו המקום. ככה אומר הרמב"ן, שם המדרש. זאת אומרת, מאיפה לקח את זה שלמה? התורה. כי התורה רמוז הכל. זאת אומרת שהמציאות הפשוטה היא גם כן כולה רמוזה, היא סדר העולם, היא תוכנית העולם, אבל לא תוכנית הנייר היבש, אלא הרעיון שבעולם הוא ההתקיימות של הרעיון, של הרעיון הזה. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה היה רעיון, ומתוך כך אחר כך נברא העולם.
הרב הסביר שבמערל שיש רצון פנימי, כן. רצון חיצוני. הרב הסביר את שניהם בסדר עולם בכלל. אני מבין מהמעל, הוא יותר לכאורה מחליק בין האדם הפרטי שהתורה היא סדר ההנהגה שלו, לבין שזה הרצון הגלוי, זה התורנה הגלויה שלו, התורה סודת הדרכות למצוות וכל שאדם פרטי.
זה הרצון הפנימי, לא האדם הפרטי, זה כלל ישראל, כן.
כן, אבל זה...
אולי אפילו כלל העולם, כי יש גם מצוות שמוטלות על כלל האח.
האדם, הרב אומר, זה האדם, האנושות, כלל האנושות.
כן.
של המצוות
בנוח. כן. אז מה שמוטל על האדם לעשות, התורה הייתה צריכה להגיד במפורש. מה?
אפשר להגיד את זה גם על כל מדרגות שלהם, אם בעצם אפשר לצוות אותם.
כן, רק בעלי חיים.
כן.
אפשר לצוות כמובן. זה, כלומר, המגמה הפנימית היא שהעולם, כלומר, האדם שהוא מרכז העולם, הוא יגלה את מציאות השם, הוא יעשה את רצון השם, ובשביל כך נברא כל העולם כולו, כדי שיתגלה הרצון הזה, הרצון הפנימי האלוקי. וכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. כלומר, הכל התחיל מהרצון הפנימי, הוא ממנו נמשך הרצון בפועל, איך לברוא עולם כזה שבו תוכל להתקיים הרצון האלוקי הפנימי, היינו גילוי כבוד השם על ידי הנבראים. ומבני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה, היא סדר אחד, כי התורה היא אחת. עכשיו הוא אומר כאן עוד רעיון, העולם הוא מסודר, זאת אומרת, אם יש סדר, זאת אומרת שיש קשר בין כל הדברים. שאין כל דבר עומד לעצמו, כל דבר במקום שלו, באופן שלו, זאת אומרת שהעולם כולו מקושר. ולכך אמרו אבות, 10 מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול לברות. ומה התלמוד לומר? לתת שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא ב10 מאמרות. אז בואו נראה, ננסה לראות את הפשט, פשט של דברי המשנה באבות. ב10 מאמרות נברא העולם, הלא יכול היה להיברות במאמר אחד, למה נברא ב10 מאמרות? כדי להרבות שכרן של צדיקים. הם מקיימים את עולם שהוא נברא עם המון, עם 10 מאמרות.
יכול מתורך גדול.
מה?
יכול מתורך גדול.
כן, גודל של העולם. ובהפך מהרשעים, הם מחריבים עולם שנברא בשכר. מה המהר"ל? ומוסיף כאן איזה עומק. בין הפירוש שלכך נברא ב10 מאמרות, אף שהיה יכול לברותו במאמר אחד, כדי ליתן עונש לרשעים. כי דבר זה אין הדעת נותן. מה כדי ליתן עונש לרשעים? אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא ב10 מאמרות, כדי להרבות בעונש של הרשעים? להרבות בזכויות של צדיקים אולי כן, אבל למה לצד השני? אם יש לזה שני צדדים. אבל הפירוש הוא כי מספר 10 מורה על דבר שיש בו ריבוי והוא כלל אחד מקושר. כי כך הם 10. כלומר, יש כאן רעיון, 10 זה מספר מסוים, מיוחד. 1, 2, 3, 4, 5, 9 זה פרטים. 10, 1. חוזר להיות 1. כלומר, כלל 1. 20, 2 כללים. 2. אז זאת אומרת, מה כאן הרעיון? שכל העולם כולו הוא אחד. הוא אמנם מגוון מאוד. הוא אמנם יש בו הרבה פרטים, אבל כל הפרטים כולם הם כלל אחד. הווה אומר שמי שהוא חוטא ופוגם בעולם, הוא פוגם בכל העולם. כי העולם כולו אחד. הוא לא פוגם באותו חלק שבו הוא עשה את החטא. כי העולם כולו הוא אחד. אז זה מה שחז"ל התכוונו להגיד לנו. העולם כולו אחד, מי שפוגם, הורס את הכל. גדר את הראשונה ואת השנייה ואת השישית, ולא גדר את הרביעית, לא שווה כלום כל הגדרות. כלומר, דבר אחד לא מתוקן, זה פוגם בכל העולם כולו. זאת אומרת שיש מצב מורכב מאוד במציאות של העולם, גם אנחנו צריכים את זה להגיד לצד השני, כמו שחז"ל אומרים. אם אחד עשה מצווה, צדיקים עשו מצוות, הם מקיימים את כל העולם כולו. מין תפיסה קיצונית כזאת, שכל מצווה היא עושה תיקון שלם. כל עבירה הורסת הכל. כי העולם הוא אחד, אז אם האדם תיקן, אבל נבוא ונשאל את עצמנו, אז אם אחד מקלקל ואחד מתקן, מה המצב? העולם מתוקן או העולם פגום? מעין הרעיון הזה יש ברב, אולי תוציא לי מכאן את ספר אורות מאחוריך. הנה כתוב שם, כאן שם. תודה רבה. אני אמצא את זה, תמיד שמחפשים משהו אז לא מוצאים. דרכנו ארוכה, כך מתחיל המאמר הזה. אבל איפה זה? אני לא זוכר, לא זה בהתחלה צריך להיות. זה לא דרכנו, זה לא, לא מתחיל במשפט הזה. יש משפט כזה, גדולים אנחנו, גדולות אינם משוגותינו, בשביל גדולות צעותינו, תנוחנותינו, אבל אני מחפש דבר אחר, ששם הרב אומר, שכשאדם עושה פגם אחד, במשך השנים עברתי מספר לספר, זה מבלבל את המקומות. אולי זה מסיים תחייתו. נכון, זה בקף, מישראל בתחייתו. אומר הרב משפט כזה, כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים כשהיא באה בין ביחיד בין בציבור הרי היא מערערת את היסוד העושר והטוב כולו. כלומר אדם מתנתק מהשלימות, מהקווים העליונים הארוכים, כל נתיקה היא מערערת הכל. מצד שני, גם בצורה כהה וזהירה, כשחל ברוח העליון, המאוגד לאידיאליות המשרה באושר בלא גבול, כלומר, אם יש איזו צורה כהה, שיש בה איזה רוח עליון, איזה משהו של רוחניות, מאוגד לאידיאליות המשרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים הולך ומתגבר, מחיי דורות, מאשר תקופות, מיישר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חיים הקטנים והזמנים. כלומר, נתיקה כלשהי, הכל מתערער. התקשרות כלשהי, היא עושה, מיישרת דרך למירבים, זה פועל. למה? מפני שכל נתיקה מהנצח, זה התנתקות נצחית. כל קוש כלשהו, כל התחברות אל הנצח, זה התחברות בלתי גבולי. כלומר, לעשות את רצון השם, זה לעשות דבר שהוא בלתי גבולי. פועל הכל. לעשות לחס וחלילה פגם בהפך, זה פגם שגם כן אין לו גבולות. ומעצם המקור של זה, זה בדברי הגמרא במסכת סנהדרין. י"א. לכן הרחיבה שאול נפשה, פערה פיה לבלי חוק. אמר יש לקיש, למי שמשייר אפילו חוק אחד. כלומר, מי שחוק אחד לא קיים, הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה. למה? לבלי חוק. בגלל שחוק אחד הוא לא קיים, נפל השאול. אמר רבי יוחנן, לא ניחא למרא יהודי אמרת לו אחי. הקדוש ברוך הוא לא אוהב כזה, אישה כזאת היא חמורה כזאת. חוק אחד לא קיים, קיים תף רש יוד בית מצוות, לא קיים תרייג מצוות, אז די, אז הוא לשאול שזה המקום הכי נמוך בגיהנום. לא ניחא למרא יהודי אמרת לו אחי, אלא כך צריך ללמוד את הפסוק. אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד, כבר לא הרחיבה שאול נפשה. אם חוק אחד, זאת אומרת, אם הרחיבה שאול נפשה ופרה נפשה, כשאף חוק לא קוים. אבל אם חוק אחד יתקיים, כבר הכל בסדר, כבר
אצלו. כבר ויכוח על ויכוח על ויכוח על ויכוח על ויכוח על ויכוח על ויכוח.
ובעצם רבי יוחנן וריש לקיש זה המקור של שניהם צודקים. חוק אחד אדם לא רוצה לקיים, הורס את הכל. אם הוא לא רוצה לקיים חוק אחד, הוא רוצה לקיים את כל החוקים. חוץ מחוק אחד, לא שווה כלום. להפך, אם הוא רוצה, הוא מקיים חוק אחד, אבל הוא רוצה לקיים את כל החוקים. אז אפילו שהוא רק קיים חוק אחד, אבל הוא התחבר אל הכל. בחוק אחד הוא מתחבר אל הכל. בלי רצון לקבל חוק אחד, הוא הורס את הכל. זאת אומרת ש... וכאן, מה שאומר המהר"ל, באותו כיוון, העולם הוא אחד. פגיעה בו, להרוס, זה הריסת כל העולם. זה כל העולם מקבל קטם, שהוא חסר לו את השלמות. ומצד שני צדיקים, שהם עושים מצווה, מקיימים את העולם כולו. כלומר, כל המציאות כולה מקיימים, לא רק את עצמם, את הסביבה שלהם וכו', כי כל אחד הוא מחובר עם כל המציאות כולה. אין הפירוש של, זה מה שאומר המהר"ל, אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר כי כך הם עשרה. כי עד תת מספר פרטי, שכל אחד מחולק לעצמו. אבל עשרה הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר. ולכך היוד מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה עד שאין, לחלוק היוד לשניים לקטנותה, שהיא כמו נקודה. כלומר, היוד לא מתחלקת, היא אחת, והיוד זה עשר. מורה לך כי עשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קטן.
ובעצם יותר אפילו יותר אחדות מהאלף.
יותר אחדות מהאלף, כן.
החידוש של הריבוי
שהוא שם. כל אות בתורה היא מורכבת מיות שמגדילים אותה. הכל מתחיל מנקודה, כן. כל אות היא מתחילה מיוד. אחר כך אפשר להגדיל אותה, להפוך אותה לרש, גם להגדיל את הגג וגם את הרגל. ואלף היא בכלל, היא גם שני אותי, שני יהודים. יהוד למעלה, יהוד למטה. ב' כמובן, יהוד גם מתרחבת, נהיית בב', ג', כל האותיות, מקיצור, אין אות, אין, כל האותיות הן תפילתם מיות. אז אם כן, זה, המספר 10 הוא מספר שיוצר איזה כלל, כלל אחד. זה העניין. חלות הקדושה, חלות הקדושה בכלל. ולכך גם כן מספר 10 הוא אחד במספר קטן, כן? הוא מורה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם היא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. ויש בהנחה הזאת, אחר כך על פיה, המהר"ל יסביר כמה וכמה רעיונות. ההנחה הזאת היא שהתורה היא המקור של המציאות, היא הסדר של המציאות. אם אחד יוצא, וכאשר הדבר מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל. וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. לכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, כי מה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד. כלומר, למה לא באמת נאמר שמאמר אחד הוא, אדרמה, מאמר אחד, זה כל העולם כולו נברא במאמר אחד, זה, כל העולם הוא אחד. עשרה מאמרות אתה צריך להגיד שהכלל מחבר את הפרטים. אבל אם אתה אומר מאמר אחד, אז בכלל אין, יש רק פרט אחד. אז הכי טוב, אז הכי אחד. הוא אומר לא. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, כלומר, אם היה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, היה זה מפני ככתיב, הלא קוק דבריי כאש, כפטיש שפוצ, נאום השם וכפטיש שפוצה צלע. מה פטיש אני צריך לסיים? אוקיי, כמה רגע. מה פטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר זה מתחלק לכמה חלקים. ובעניין זה נברא העולם. ואם לא כך, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? כלומר, אם תגיד שמהעולם נברא במאמר אחד, כלומר, האחד התפרט. זה התחיל מאחד, בסדר. אבל זה התפרט, ועכשיו כל אחד לעצמו. הם נפרדו. התחיל ממקור אחד, אבל ההמשך הוא לא מחובר. ואם כן, ואתה שנברא בעשרה מאמרות, אשר מספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד, מסודר ומקושר יחד, זאת אומרת, גם כל הפרטים אחרי שהם נתפרטו ונתפרדו כביכול, אבל הם נשארו קשורים זה בזה, ומסודרים באופן כזה שתלויים אחד בשני, וכל המציאות כולה מפורטת יחד, זה בעצם מורה מספר עשרה. ומזה שהעולם נברא ביוד מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם בזה מקיימים כל העולם. ואיפה זה הרשעים? כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מחריבים את כל העולם. כי כל העולם כולו אחד מקושר ומסודר. מה?
יש כזה
הסבר
שבראשית המאמר הראשון נברא בו הכל, אבל לא בצורה מסודרת. ושארתי שאת המאמרות זה לסדר את הבריאה שכבר כולה הייתה קיימת
בכוח,
אבל בלי סדר.
כן,
כל ששת הימים זה ככה בעצם,
זה אותו דרוש שבעצם הבריאה הראשונים מלמדת שכל אחד משפרט, והחידוש בשאר ימי הבריאה זה שההתפרטות היא עדיין קשורה לכלל.
זה בזה שזה עשר ושינוי הסדר שסידר השם יתברך דבר זה הוא שינוי לכל. כך הצדיקים שכרם גדול שמקיימים כל העולם, והרשעים עונשם גדול שמחריבים הכל. זאת אומרת, זה הרעיון הראשון שהמהר"ל כאן רוצה להניח, שמה זה התורה? התורה היא כל המציאות, כל המציאות בכוח. היא הסדר של המציאות. וכל העולם כולו הוא אחד, התורה היא אחת. כן, חסרה עוד אחת בתורה, זה כבר תורה לא שלמה, כי התורה היא כולה שלמות אחת. משהו פגום פוגם את הכל. אז זאת ההנחה הראשונה. ואחר כך על פי זה, המהר"ל אומר עוד הנחה, הנחה היא הסדר של העולם, והתורה היא מעל העולם. אלה שתי הנחות בסיסיות שהמהר"ל מניח כלל, זה עניינה של התורה. התורה היא על המציאות. היא לא גשמית, היא רוחנית, היא מופשטת. והיא המקור של כל המציאות כולה המגושמת. אז שתי הנחות הללו הן נותנות לנו הסתכלות המדויקת מהי התורה. צד אחד כל העולם כולו תלוי בתורה, אבל פי שהתורה היא מעל המציאות, היא מופשטת, היא לא מגושמת, היא רוחנית, היא עליונה. אבל מצד שני, היא המקור של כל המציאות כולה, היא סדר המציאות, וכל קיומה של המציאות נובע מקישורה לתורה. טוב, התחלנו. שיהיה המשך טוב, בעזרת השם. חורף טוב, כל טוב.